סוף נתיב אהבת הרע, פרק הבא לרימתו. אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא מקבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, כשבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנה לרבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה. תנא כולם מתו מפסח עד עצרת. אמר רבי חנינא בר אבא ואיתמר רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מה היא? אמר רב נחמן, אסכרה. פירוש, כאשר נוהג כבוד בחברו, דבר זהו עצם החיים. כמו שאומר פרק בני העיר במרח תימים, אמר לו, לא התקבלתי בקלון חברי. דברנו עניין זה למעלה מטיב התורה, אצל לומדנו אורחות חיים יזהרו בכבוד חברים. שם בארנו כי דבר זה אורח חיים ממש, ואלו שלא נזהרו בכבוד חבריהם לכן מתו. מה שמתו מפסח עד עצרת, אתה לומר שהזמן הוא טוב ביותר מכל הזמנים. אם כל זה מתו מתת אסכרה, מפני שכאסכרה מתחיל בפה ומסיים בגרון שמנו הדיבור, כי החיים תולה בפה ובגרון, כפי שמנו הדיבור כתיב היה אדם נפש חיה תרגומו לרוח ומעללה, לכך נקרא אסכרה על שם שנזכר הגרון שמנו הדיבור שהוא עצם החיים. כך מיטה גמורה היא מיטת אסכרה. כמו שאמר רוצה למדן אורחות חיים, שהנזר לכבוד חברו, ולא נזר, הוא הפך זהו עצם המיטה. ולכך מתו מיטת אסכרה, שהיא עצם המיטה. אמרו כמניין, תוצאות מיטות הן בעולם, קשה שבכולם הוא אסכרה. כל זה מנתם שאמרנו, כי ניתן מנו עצם החיים, סתימת גרון, וכך קשה מכולם. כי הכבוד הוא אורחות חיים, והם שלא נהגו כבוד, נוטל מהם החיים. ומתו מיטת אסכרה, אמר זה פירשנו עוד למעלה בנתיב התורה, אין שם. אז ראינו בפעם הקודמת שאדם שהוא סותר לאור של חברו, אז הוא הולך ובעצם יוצא מהעולם. ראינו שבהדרגה יש תהליך של יציאה, ובעצם אדם מוציא את עצמו מהמציאות, מוציא את עצמו מהעולם. ראינו אחר כך יותר מזה, שכשיש שנאה, אז יש אין המשכיות של חיים. אין אומר שאין מפלת נפלים, בניו ונותיו מתים כשהם קטנים. עכשיו עוד שלב, עוד יותר פנימי, שבעצם כשאין כבוד זה לזה, כשאין אהבת הרע, אז בעצם זה המוות. עוד יותר, ביטוי עוד יותר חריף, עוד יותר עמוק, יותר פנימי, שזה המוות עצמו, היעדר החיים. כי בעצם מה זה הכבוד? הכבוד זה להבין מהם החיים באמת. מה זה חיים? אם אנחנו חושבים שחיים זה העניין הקיומי הפשוט, הביולוגי, שאדם מתקיים, זה מבט מאוד חומרי, זה מאוד, מאוד נמוך, מאוד ארצי. אנחנו צריכים להבין שהחיים, היה הידיעה, מה זה חיים? החיים זה לא הקיום הגופני של האדם, אלא החיים זה הופעת הנשמה המיוחדת שלו, זה החיים. ובנשמה אנחנו רואים הבדלים מאוד גדולים בין אדם לאדם. בגוף אנחנו מאוד דומים. מבחינת הגוף כולנו אותו דבר. אדם שלומד רפואה, את מה שהוא למד, הוא יכול להכיל על אלפי אנשים. אותו דבר בדיוק. אותה אנטיביוטיקה, אותו ניתוח, טוב לכולם. הכל זה אותו דבר, הכל אותו דבר. אותה חוכמה עובדת על כולם. מצד הגוף, אז אין הבדל גדול בין אדם לחברו. כל ההבדלים המשמעותיים בין אדם לחברו זה בצד של הופעת נשמה, שכל אחד הוא נשמה אחרת. צריך להבין שזה החיים. החיים זו הנשמה המיוחדת של כל אחד. כי הקדוש ברוך הוא לא סתם ריבה פה אנשים. אנחנו בניגוד לבעלי חיים, אנחנו לא סתם ריבוי של הרבה. אלא כל אחד ואחד יש לו משהו אחר. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא הופיע את האדם, הוא לא בא להוציא עכשיו סתם עוד יצור בגוף, אלא מטרת הופעת האדם זה להוציא אמירה, איזושהי אמירה מיוחדת. מה שהוא כותב, שמה זה האדם? רוח ממלא. זאת אומרת, המהות החיים של האדם, להבדיל משאר בעלי חיים, המהות של החיים של האדם זה אמירה. הוא רוצה, צריך לומר משהו. בעלי חיים לא מדברים, ולא סתם שהם לא מדברים, הם לא באים לומר כלום. הם באים לומר באופן כללי. באופן כללי, זה, כל הפרות אומרות משהו אחד גדול. אבל כל פרה ופרה, היא לא אומרת משהו. אין לה אמירה מיוחדת. באופן כללי, הפרות אומרות. אבל בני האדם, כל אחד ואחד, הוא אומר. צריך לומר איזו אמירה. יש לו אמירה לומר. וזה רוח ממעלה לה. זה המהות של האדם, זה הרוח ממעלה לה. זה החיים שלו. וידע לנפש חיה, זה הנפש, זה החיים של האדם, זה העומר שלו. זה לא הגוף, כן. גם אצל הגויים, כן. רק אצל הגויים הבעיה היא שהם שכחו לדבר. שכחו איך מדברים. צריך ללמד אותם. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא יתקן את השפה. יש פה רוחי וידברו כולם שפה. מה? שפה ברורה. שפה ברורה. אז הם צריכים לחזור ללמוד לדבר. אז הם שכחו איך לדבר. אז, אבל אנחנו מקווים שיום יבוא והם יחזור הדיבור. אבל יש, כן, יש דבר של כבוד. אם אדם, או אם רואים גוי שהוא מדבר דברי חוכמה, מכבדים אותו. נכון, אם כתוב שאם רואים חכם מחוכמות העולם, אז אומרים מברכים. או רואים אדם שהוא גוי שהוא אביי, כתוב שהוא, הגמרא אומרת, נכון, בקידושין. כשהוא היה רואה זקנים של גויים, הוא היה קם לכבודה. מה עשו, עברה עליהם הרבה בחיים. הם אמרו משהו, היה להם איזה משהו פה, או לומר. אז יש איזה כבוד מסוים. אבל אצלנו עיקר, באמת עיקר הכבוד, הכבוד לאדם, כן, זה ההבנה שיש פה אמירה. אז אם אנחנו מתעסקים רק ב... אם אנחנו לא מכבדים אחד את השני, זאת אומרת, לא שמים לב לאמירה שכל אחד צריך לומר, אז אנחנו בעצם לא מבינים מה זה חיים. אנחנו מגדירים את החיים בצד הגופני, בצד המכנה המשותף, ולא מדגישים את הכבוד של כל אחד ואחד. 12 אלף זוגים תלמידים, זה כמות עצומה. אבל זה בדיוק יכול להיות גם הבעיה, שיש כמות. ואז כשיש כמות, אז אולי כבר לא שמים לב לאמירה שכל אחד ואחד יש לו אמירה משלו. אנחנו לא יודעים את השמות שלהם. מלא אנשים, לא יודעים את השם שלהם. זאת אומרת שצריך לשים לב שהכמות לא מטעה אותנו, כי בעולם החי באמת הנושא הוא כמות. אבל אין כבוד. לא נהגו כבוד זה לזה מרוב ריבוי של אנשים, אז ההתייחסות היא כמו שמדעי הרפואה. זה כבר לא משנה. זה נקרא שהעולם שמם. אז צריך להתחיל הכל מחדש. הולך רבי עקיבא אל הדרום, ועכשיו פתאום יש שמות, יש אנשים. יש רבי מאיר, יש רבי יהודה, יש רבי יוסי, כל אחד יש לו את האמירה שלו. כל אחד הוא, יש להם מחלוקות, רבי ורבי יהודה מתווכחים המון. הם שניהם למדו אצל רבי עקיבא, ובוודאי, מה אתה, הוא, יש לו את האמירה שלו, את האמירה שלו, כל אחד אומר משהו אחר. רבי שמעון בכלל, זה אמירות מיוחדות, כל אחד אומר משהו אחר. וכולם, כל ה-12 אלף זוגים התלמידים מתו מפסח ועד הסרט, שזה הזמן הכי יפה שיש לעם ישראל. אומר הרמב"ן שזה הזמן שהייתה לו מין הגדרה של חול המועד ארוך כזה. אומר הרמב"ן, מחג עד חג, מין חול המועד ארוך של ספירת העומר. הרי אנשים עלו לרגל לפסח, אז אולי כאלו שכבר נשארו שם, כאילו מה, נלך, נחזור וזה, זה בלגן, כבר נשארו. הייתה אווירה חגיגית כזאת, סופרים את הימים, מנחת העומר. זאת אומרת שזה הזמן של פריחת החיים. החיים פורחים. מה קורה בפסח? יש דיבור. צריך לדבר. כל אחד צריך להיגעת לבנך, צריך לדבר הרבה. צריך, כל אחד צריך להוציא את האמירה שלו. זה הדבר הכי יפה, זה הזמן הכי טוב. כי אנשים, העולם מדבר, האדם צריך לדבר הרבה. אני מחס ושלום... לא שמים לה בכבוד, לצורך של לשמוע, שכל אחד יש את האמירה המיוחדת שלו, אז אפילו אחי, אז הזמן אחי הזה נכשל. זה נקרא שמתו בהזכרה, שמתחיל בפה, מסיים בגרון, שמנו הדיבור, כי זה החיים, הוא אומר. זה החיים, הגדרת החיים של האדם. זאת אומרת, לא, מה זה האדם? מה זה חיים? חיים זה בלב, זה בריאות. כן, פה אנחנו מדברים על הגדרת המושג חיים באמת. חיים באמת זה האמירה שכל אחד אומר, בא לומר פה בעולם. והמיטה הקשה בכולם, מיטת הזכרה. אז לכן, אורחות החיים, אם אנחנו רוצים להיפגש עם החיים, באמת, זה לא להתכבד בקלון חברו. תשים לב שכל אחד יש לו אמירה מיוחדת, ולדאוג שלא תיפגע האמירה של כל אחד בעולם, הופעת הנשמה של כל אחד שצריך להופיע בעולם. להתכבד בקלון חברו זה כאילו שהאמירה שלי, ההתכבדות שלי, בזה שהשני לא אומר את האמירה שלו, האמירה שלו נחלשת. אז לא, גם אתה לא אומר את האמירה שלך. כי אם אתה נסוק באמירה שלך, אתה לא צריך להפחית את האמירה של הזולת בשביל לומר את האמירה שלך, אלא בכלל אין לך אמירה גם לך בעצמך. כי עובדה שכל מה שאתה מתכבד, כל האמירה שלך יכולה לצמוח רק על חשבון האי אמירה של הזולת. אז זה לא נקרא אמירה, זה רק שלילי, זה לא חיובי. אז אתה בעצמך לא אומר כלום, אז זה נקרא מוות. אתה ממשיך על עצמך מוות, אתה בעצמך לא אומר שום דבר, אין לך מה להגיד, זה רק שלילי.
יש אמירות שאין להם מקום?
כן, אמירות של הגוף. כשהגוף מדבר, לא מצאתי לו גוף טוב אלא שתיקה. הצד הגופני באמת אין מה לדבר יותר מדי, אומר הרמב״ם. אבל בדברים שקשורים לנשמה, אז אדרבה, צריך לומר כמה שיותר. דיברת בה, נכון. מדובר על תלמידי חכמים, תלמידי חכמים. אז לגוף, הצד הגופני, אתה רואה שפה כולם שווים, זה מה שאמרנו בהתחלה. בגוף כולם שווים, אז אין מה לדבר יותר מדי. מה האמירה שלי? אני אוהב סלט, זה שטויות, כולם בסוף אותו דבר. הגוף זה אותו גוף. הצרכים הגופניים בסוף כולם שווים, אין הבדלים גדולים. עיקר האמירה זה במידות, ברגשות, במחשבות. פה אתה רואה פתאום את ההבדלים בין אנשים. זה יפה גם. אחד האמירה שלו מוסיף דבר יפה, מיוחד. אז שם אנחנו רוצים לשמוע את האמירות. בגוף שתיקה. בגוף זה הכי טוב לשתוק. ענייני הגוף. עד כאן זה דברים שהם חובה. כל מה שדיברנו עכשיו אומר המהר"ל, זה חובה, זה איסור, הונאה, זה מוות, זה סוגיות של חיים ומוות. זה לא משחק, זה דברים חדים. עכשיו בסוף הפרק הוא אומר מידה טובה. זה כאילו משמע, עד עכשיו זה החובה, מוות, אל תתעסק. עכשיו יש לי פה איזה המלצה, מידה טובה. זה רשות, חסידות, מידה טובה. מידה טובה שאין לעבור כלל על דעת חברו. אז זה לא חובה, אי אפשר להגיד שזה, אני לא שונא אותו, אני לא מכבד אותו, זה, מה, אני חייב לכל הזמן לעשות כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא חושב, אני חושב אחרת. זה מידה טובה. פרק כל כתבי, אמר רבי יוסי, יודע אני בעצמי שאיני כהן. אבל אם יאמרו לי חבריי, עלה לדוכן, הייתי עולה. אומרים לך, אני לא מתנגד אף פעם. אומרים לי, כך, בסדר, אני אקבל עליי מה שאומרים. זאת אומרת, רצה לומר, כל אדם יודע ייחוס עצמו. יודע בעצמו שאינו כהן. ואיך יכול להיות שחבריו יודעים ייחוס שלו יותר ממה שהוא יודע ייחוס עצמו? מכל מקום היה עולה. ולא היה עובר על דברי חבריו. היה מבטל דעתו אצל הרוב. מכל שכן דבר אחר, קל וחומר, דברים אחרים שאפשר שהם יודעים יותר, שיש לאדם לבטל דעתו אצל חבריו שהם הרוב, ולא יעמוד כנגדם. שבזה אינו בעל מחלוקת, שהיא מידה מגונה ביותר. כמו מפני מידת הענווה שמבטל דעתו אצל אחרים. אבל העיקר משום כבוד חבריו. אז זה לא חובה, כן? זה לא חובה. כי אדם מותר, זה לגיטימי, שאדם אומר, תשמע, בזה אני יודע שזה מה שנכון. אבל יש מושג שנקרא רוב. רוב, יש הרבה אנשים שאומרים דבר מסוים, אז אם אתה מתנגד, אתה יוצר לעצמך מעמד של בעל מחלוקת. זאת אומרת שיש נושאים שבהם באמת זה התורה, עניינים של תורה. אז בעניינים של תורה זה, אתה לא בעל מחלוקת. אתה מתווכחים מה התורה אומרת. ויש נושאים שהם לא נושאים של תורה. הם לא נושאים הלכתיים. הם נושאים אחרים, גם אישיים אפילו. שם, אם אתה מתנגד לרוב, אתה מתווכח, אז זה לא, הנושא בסוף הוא לא איזה עיקרון. אתה לא מתווכח על עיקרון, שהוא עיקרון מאוד חשוב. אתה מתווכח בסופו של דבר, כי אתה, יש לך דעה, יש לך משהו שאתה חושב שהוא נכון. אבל בעצם אין בזה איזה ערך. זה לא מאוד משמעותי. זה לא מאוד עקרוני. אז אתה עלול להיות בעל מחלוקת. בעל מחלוקת זאת אומרת שעלול, אתה עלול לגרר לעמדה של להתווכח על דברים שהם לא מאוד משמעותיים. יש נטייה, אתה עלול להגיע לשם. רבי יוסי מאוד החמיר. אבל מה אומר רבי יוסי מזהיר אותנו? מזהיר אותנו מאיזה מדרון, שאדם מתרגל להתווכח על נושאים שהם לא מאוד 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 משמעותיים, לא קריטיים. אז יכול להיות שבהתחלה זה צודק, זה באמת, ככה אני חושב, נכון. אבל תשים לב שאתה לא מתפתה לאט לאט להיות אדם שלאט לאט תכונת האופי שלו, חלק ממנו זה הבעל מחלוקת. למה לא? כי אדם שמפתח לעצמו תכונה של בעל מחלוקת, בעל מחלוקת, הכוונה, אדם שהוא לא מתחשב במה שאחרים אומרים, הוא מתחשב ברוב, לאט לאט הוא פחות רגיש לכבוד של הבריות. הוא מפתח לעצמו חוסר רגישות. למה? כי הוא מתרגל מאוד מאוד להשמיע את דעתו בכל מחיר. תמיד, גם נגד אחרים, ההתעקשות, כשהיא לא במקומה, להשמיע את דעתך ודברים שהם לא חשובים, היא עלולה לפגוע בסופו של דבר ברגישות לכבוד. לכן, תדייק. יש דברים שבהם תביע את עצמך. זה אומר החיים שלך. שם אל תשתוק. כי זה האמירה שלך בעולם. אז תאמר את האמירה שלך. דברים שהם לא קשורים לאמירה שלך בעולם. אז דווקא בהם עדיף לא. כי הוא אומר משהו, בסדר. כי יש חשש שמה זה יפגע, בסופו של דבר יפגע ביכולת שלך להעניק כבוד. אז זה חומרה, זה חומרה מאוד גדולה, זה מידת חסידות. זה לא חובה. רבי יוסי היה חסיד גדול. אבל בעצם רבי יוסי מזהיר אותנו כי יש יצר הרע. בגלל שיש יצר הרע גדול באדם, שהוא יצר הרע של להשמיע את עצמו, להחשיב את דעתו, והיצר הרע, בגלל שהוא כל כך גדול, אתה צריך להיזהר מההשלכות שלו. ההשלכות עלולות להיות, מה שאומר, מידה מגונה של בעל מחלוקת. להיות אדם שהוא כבר לאט לאט מתרגל לשיטה הזאת, שהוא תמיד בא, הוא תמיד אומר אחרת, תמיד הוא חושב אחרת, תמיד יש לו משהו לומר. תמיד יהיה לו, יש אדם כזה שתמיד יהיה לו הערה. תגיד, קורה משהו, תמיד יהיה לו איזה הערה, איזה, למה לא עשו ככה, למה זה, תמיד יהיה לו איזה ביקורת, תמיד יהיה לו, הוא יוגיד שהוא חושב אחרת. אדם מתרגל, עלול להתרגל לעמדה הזאת. מה שאנחנו קוראים אופוזיציונר תמידי כזה. תמיד הוא באופוזיציה. אז זה בסוף יוצר עמדה נפשית שלא טובה לך, זה בעל מחלוקת. כבר עלול להפוך לטבע שני כזה. אז לכן הוא אומר, צריך לשים לב לדבר הזה. עכשיו, הרוב פה, אני חושב שהרוב הוא כמו סימן. סימן לרגישות. הרבה אנשים, אז אתה צריך כוח בשביל זה. בשביל לחלוק על רוב, אתה צריך כוח. הכוח הזה, צריך להיזהר ממנו. כי זה עמדת כוח. לעבוד מול הרבה אנשים צריך להיות חזק. צריך לדעת מתי החוזק הזה הוא טוב ומתי החוזק הזה הוא מפתח בך איזה כוחניות, איזה חוזק שהוא יהיה בסוף לרעתך. כי אתה חוזק, אתה צריך להיות חזק. ואז אתה עלול להיות גם חזק במובן של קשה, ולא רגיש מספיק לכבוד של הזולת. אתה צריך להכיר את מגבלות הכוח, מגבלות החוזק. רבי יוסי שתק, כן. כן, הרבה דברים על רבי יוסי רואים, שהיה מאוד כזה צנוע מאוד, כאילו, לא רוצה מריבות, מאוד כזה, כן.
הוא אומר פה אפילו על דעת חברו.
כן.
זאת אומרת, לא,
אפילו?
לא הרבים.
חברו או חבריו?
דעת טובה שלו, לא
כלל דעת. חברו, המהר"ל אומר חברו, הבנתי. כי בכל כל הערך הוא גורס חבריו, נכון? חבריי, חבריו, הוא תמיד גורס רוב. השאלה אם זה דווקא, אני לא יודע, צריך לדייק בזה. את חברו, חבריו, לא יודע. כי בהמשך הוא כותב כבוד חבריו. העיקר משום כבוד חבריו. נראה לי זה עניין של הרגל, ההתרגלות הזאת. הרגל, לא לגרום, לא לעשות, לא להשתמש בכוח שלא צריך. צריך לשמור את הכוח הזה, לא להשתמש בו יותר מדי. כי כיוון שמדובר פה על פיקוח נפש, אמרנו זה נושאים של מוות וחיים, אז זה פיקוח נפש מחמירים מאוד, נכון? גם בספק ספק ספק ספקה של פיקוח נפש מחמירים. אז רבי יוסי מחמיר בפיקוח נפש, אבל אני לא רוצה להגיע לזה. עכשיו חשבתי שזה לא סתם, כי רבי יוסי הוא אחד מהתלמידים של רבי עקיבא, נכון? כי הוא כתוב רבי עקיבא בעל רבותינו שבדרום ושנה לרבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי. אז רבי יוסי הוא אחד מאלה שהיו אצל רבי עקיבא אחרי החורבן הגדול. אז יכול להיות, אפשר להגיד בדרך דרושה, לכן רבי יוסי ככה הפיק לקחים, הוא היה יותר רגיש, כי הוא ראה בדיוק מה היה. אז הוא מהדור הבטרה של רבי עקיבא, ורבי עקיבא שם כנראה מאוד מאוד הקפיד על הכבוד של כל אחד, אז חינך אותם לזה, הפקת לקחים. אז אולי רבי יוסי הוא תוצר של הפקת לקחים הזאת.